الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב יוטט באלול תשפי ג' מסכת קידושין דף חף ג' השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים השטה בכ"ה בתיבת. אין נשמתו צורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו משפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמירה בימינו. יקיצו שוכני אפר בעת שתהיה תחיית המיתים, בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, וירננו ואז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד יות פעמים, סחור דבר לעבדך לאשר יחלטני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלטני. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, כהרגלנו הטוב, עם פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול, וזה היה בדף חף ב' במסכת קידושין. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אי מתי צריך העבד לומר אהבתי וגומר לא יצא חופשי, והתשובה, פעמיים, בתחילת עבודתו בפרוטה האחרונה ובסופה. שאלה שנייה, מניין ילמד שחייב האדון במזונות בני עבד עברי והתשובה מכך שכתוב, ויצא ובניו עמו. שאלה שלישית, מדוע נאמרה רצייה דווקא באוזן ומדוע דווקא אצל הדלת והמזוזה והתשובה באוזן, כיוון ששמע בהר סיני עבדיים ולא עבדים לעבדים והתעלמה מכך, ואצל הדלת והמזוזה כיוון שהיו עידים במצרים כשפסח הקדוש ברוך הוא עליהם והוציא את ישראל מעבדות לחירות. שאלה רביעית, מה הרמז שיש ברציה במרצה דווקא? אומרים התוספות, מרצה בגמטריה 400, כמניין שנות עבדות ישראל במצרים. שאלה חמישית, האם מועיל קניין משיכה בבהמה או בעבדים כשקורא להם והם באים ומדוע בתשובה? בבהמה מועיל לפי שבא לדעתו, ובעבד אינו מועיל כיוון שבא לדעת עצמו של העבד, ובעבד קטן כן מועיל. שאלה האחרונה על דף חף ב' הייתה, איזו הקבעה מועילה לקנות עבד עברי והתשובה לתנקמה רק כשמקביע העבד את רבו, ולרבי שמעון גם להפך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בדפינו היומי דף חף ב' במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב יוטט באלול תשפי ג' עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חג דף חף ג' במסכת קידושין השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד ב'. בשורה השישית מן השורות הרחבות, מן המשנה הפותחת במילים עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מלמדת את הדרכים בהם נקנה ומשתחרר עבד כנעני. בשם עבד כנעני נקרא גוי שישראל כנעו לעבד, ומשנתנו דנה הן על הקונה עבד כנעני מישראל חברו, והן על הקונה מגוי או מגר תושב, וכן על גוי שמחר עצמו לישראל או שמחר לו בניו ובנותיו. ואף שגוי שקנה גוי אחר לעבד אין לו בו אלא זכות במעשה ידיו, אבל אין גופו קנוי לו. כשמוכר הגוי את עבדו לישראל, הרי גופו של העבד נעשה קנוי לישראל, אומר המאירי. ועוד כתב שם שהקניין בעבד חל בין אם העבד מל וטבע לשם עבדות, ובין אם לא מל ולא טבל, אלא אחר שקנאו, צריך האדון למולו ולהטבילו לשם עבדות, ויהיה העבד חייב במצוות כאישה, וכשישתחרר יהיה דינו כיהודי גמור. אומרת המשנה, עבד כנעני נקנה לישראל באחד מקניינים אלו, בקניין כסף שהקונה נותן למי שמחרו לו, ובשטר שהמוכר מוסר לקונה, וכתוב בו שהעבד מכור לו, ובחזקה שמחזיק האדון בעבד על ידי שמשתמש בו, וכגון שהתיר העבד לאדון את מנהלו. וגם עבד שאינו כנעני נקרא כן על שם כנען שנאמר בו בספר בראשית פרק ת' פסוק חפי, עבד עבדים יהיה לאחיו. וכתב המאירי שבכך שאין הכרח שמדובר בכנעני ממש מתיישב מה שתמו רבים, הלא נאסר לקיים את הכנענים. שנאמר בספר דברים פרק חף פסוק ת' זין, לא תחיה כל נשמה. ובשיטה לא נודע למי כתב שיש לומר שמדובר בגבעוני וכדומה שנשבעו להם בני ישראל שלא להורגם, ככתוב בספר יהושע פרק ת'. והמאירי כתב עוד שיש לומר שמדובר בכאלו שהשלימו וקיבלו שבע מצוות בני נוח, וכפי הסוברים שאין לו אורגם. ונחלקו בזה הרמב״ם והרעבד בהלכות מלאכים פרק ו' הלכה ד'. ואם אחר עצמו הרי שהכסף של העבד ואין הקונה שהוא רבו זוכה בכסף הזה ממנו, שאם לא כן אין זה נחשב שקיבל כסף. ולגבי קניין שטר למדנו לאל בדפתת זין עמוד א' ששטר עבד כנעני המוכר כותבו. ומדובר בין אם המוכר הוא ישראל אחר ובין אם המוכר הוא גוי. שאף שאין קניין שטר בקונה מגוי, לעניין עבד כנעני מועיל קניין זה אף בקונה מגוי, אומר המאירי. בדעת התוספות במסכת בכורות דף י"ג עמוד א', שאין קניין שטר בקונה עבד מגוי. ולפי זה כתב הנתיבות המשפט, בחושן משפט סימן קוף צדיבב, שמה ששנינו במשנה שעבד כנעני נקנה בשטר, זה דווקא בישראל המוכר לחברו את עבדו הכנעני, ולא דיברה המשנה בקנייני עבד הנלקח מגוי. אבל השולחן ערוך ביורד דעה סימן רי סמך זין סיף חף ג' פסק, שאפשר לקנות עבד כנעני מגוי בשטר. וכאמור, זה לא כשיטת התוספות במסכת בכורות. ממשיכה המשנה ואומרת, וקונה עבד כנעני את עצמו מיד אדונו ישראל, ונעשה בן חורין בכסף שניתן לאדונו על ידי אנשים אחרים עבור שחרורו, שאין העבד יוצא לחירות בכסף של עצמו, שכל כסף שיש לו שייך לרבו. ולדברי רבי מאיר, רבו זוכה בכסף, אף אם ייתנו לו אחרים כסף על מנת שלא יהיה לרבו רשות בו, ולפיכך אין אפשרות שיהיה לו כסף שבו יפדה את עצמו. אז אם כן הוא יכול להשתחרר רק בכסף שאנשים אחרים ייתנו לרבו, וכן הוא קונה את עצמו ומשתחרר בשטר על ידי עצמו שהוא מקבלו מהאדון, אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בכסף הוא משתחרר על ידי עצמו שהוא עצמו נותן כסף לרבו, כי לשיטתם ייתכן שיהיה לעבד כסף השייך לו, וישחרר עצמו בכסף זה. ובשטר הוא משתחרר על ידי אנשים אחרים המקבלים את השטר בשבילו, ואף שיכול העבד להשתחרר בכסף על ידי עצמו, ובלבד זה רק באופן שיהיה הכסף משל אנשים אחרים שיקנו לו את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. ובאופן זה הכסף שייך לעבד והוא יכול לתנו לרבו ולהשתחרר בו. ולהלן בדף חף ג' עמוד ב' תובע מחלוקת בדין הזה שמשתחרר בכסף על ידי עצמו, האם מדובר שיקנו לעבד כסף על מנת שאין לרבו רשות בו, או שגם באופן זה נאמר מה שקנה עבד קנה רבו ויהיה הכסף שייך לרבו. ודווקא כשיקנו לו כסף על מנת שייצא בו לחירות, הוא יכול לבדות את עצמו בכסף הזה. אבל אין לעבד כסף אחר השייך לו, שאם מצא מציאה הוא קיבל מתנה, הכל שייך לרבו, ואם רוצה לבדות את עצמו בכסף, צריך לקבל כסף מאחרים. ראי המשנה שלנו, בדף חף בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מברר את הגמרה מניין שעבד כנעני נקנה בכסף שטר וחזקה. מנהלן שואל את הגמרה מניין שעבד נקנה בקניינים אלו. עונה הגמרה דכתיב נאמר בעבד כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. שאב מנחיל לבניו את עבדיו כפי שהוא מנחיל להם את אחוזתו, וכיוון שנזכרו בפסוק עבד כנעני ואחוזת קרקע, הקישן הכתוב, ישמן הכתוב את העבדים לשדה אחוזה. ללמדנו, מה שדה אחוזה? כשם ששדה אחוזה נקנה לאדם אחר הבא לקנותה מבעליה בכסף בשטר ובחזקה, כדין קניין קרקעות כפי שנלמד לקמן בדף חבב עמוד א', אף עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה. ומהקש זה למדנו שעבד כנעני נקנה באחד משלושה קניינים אלו. מקשה הגמרא שמאחר ולמדנו שהוקש עבד כנעני לשדה אחוזה, אי מה שדה אחוזה, אם כן נוסיף ונדרוש מן ההיקש הזה, כמו ששדה אחוזה שמחרוע בעליה לאחר חוזרת לבעלים ביובל, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוקים חפי עד חפחת, וכי עמוך אחיך הוא מחר מאחוזתו וגומר, ואם לא מצא ידו די אשיב לו, והיה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. אז נאמר שגם עבד כנעני, אף עבד כנעני שמחרו בעליו לאחר, נלמד שיהיה דינו כשדה אחוזה ויהיה חוזר לבעלים ביובל. וגוי שמחר את עצמו לעבד כנעני כשיגיע היובל ישתחרר, מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא תלמוד לומר לפיכך נאמר בעבדים כנעניים בספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ו לעולם בהם תעבודו. ללמדנו שעבד כנעני שייך לאדונו לעולם ואינו יוצא ביובל. ואף שיש לעולם שהוא מתפרש עד היובל בלבד, כמו שכתבו בעבד עברי שנרצה ועבדו לעולם בכוונה שעובדו עד היובל, כאן אין לפרש כן, שאילו הייתה זאת כוונת התורה, לא היה צריך לכתוב כלום, והיינו למדים עבד כנעני משדה אחוזה יוצאת ביובל. כך אומרים התוספות ישנים. מביאה הגמרא קניין נוסף שעבד כנעני נקנה בו. תנא שנינו בברייתא שמלבד הקניינים שנשנו במשנה, עבד כנעני נקנה אף בחליפין. שהמוכר או נותן את עבדו הכנעני מקבל מיד חברו לידו חפץ לשם קניין ונקרא קניין סודר לפי שרגילים לעשותו בסודר. כמבואר לכמן בדף כוח עמוד א', שזהו אופן אחד שבו נעשה קניין חליפין, וכך היא ההלכה שקניין חליפין נעשה בקהליו של קונה. כדעת חכמים בברייתא במסכת בבא מציעא בדף מ"ז. וכך סובר שם רב, אמנם לדעת רב יהודה ולוי קונים בכלי של מקנה שהמקנה נותן חפץ לקונה ועל ידי כך קונה גם את הקרקע או המטלטלין. ומבואר שם שיש עוד אופן של קניין חליפין כשמחליפים דבר בדבר ונקרא חליפין שווה בשווה, ושני אופני החליפין הללו נלמדים בגמרא שם מהפסוק במגילת רות פרק ד' פסוק ז', וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, ודרשו תמורה זו חליפין של שווה בשווה, היינו האופן השני של חליפין, שמחליף פרה בחמור, שמיד כשמשך בעל הפרה את החמור, נקנה את הפרה בכל מקום שהיא. לקיים כל דבר שלף איש נעלו, לרבות אינו שווה בשווה, כלומר האופן הראשון של חליפין, דהיינו קניין סודר, שאינו דמי החליפין, אלא שנותנים אותו לקיים הדבר לבד. והוא קניין חליפין הנזכר בכל מקום, כך אומר רבינו תם בתוספות במסכת בבא מציעא בדף מ"ז עמוד א' דיבור המתחיל גאולה. ויש מחלוקת ראשונים, האם עבד משתחרר בחליפין? שיש שאמרו שכשם שנקנה בחליפין, כך גם הוא משתחרר בקניין הזה. אבל ראשונים אחרים דייקו מלשון הברייתא שהזכירה רק שהוא נקנה בחליפין, ולא הזכירה שמשתחרר בכך שאינו יוצא בקניין הזה. הוא מבאר את הגמרא והטעם שתנא דידן, התנא של משנתנו, לא שנה גם את הקניין הזה, קניין חליפין, משום דמילתא דלייתא במטלטלין קטני. דבר שאינו נוהג בקניית מטלטלין קטני, כקניין כסף שטר וחזקה, שנה התנה במשנה, שאף שאין קניין זה מועיל לקניית מטלטלין, קונים בו עבדים. אבל מילתא דאיתא במטלטלין לא קטני, אבל קניין שקיים גם במטלטלין, לא שנה או התנה במשנתנו, שמאחר וחליפין קונים גם במטלטלין וגם בקרקעות, דבר פשוט הוא שיקנו גם בעבד כנעני, ולכן לא היה צריך התנה לשנות קניין חליפין במשנתנו. מביאה הגמרא קניין נוסף שעבד נקנה בו. אמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה, כיצד נעשית משיכה בעבד? תקפו ובא אצלו, הקונה משך את העבד בכוח ובחוזקה, ומחמת תקיפה זו התקרב העבד לקונה, הרי זו משיכה הוא כנאו, שהרי הקונה משך את העבד אליו. אמנם אם כראו הקונה לעבד ובא אצלו בגלל הקריאה הזו, לא כנאו, אף שהעבד בא אליו, אין זה נחשב כמשיכה, כיוון שהליכת העבד היא מדעת עצמו ואינה כמשיכה, נעשית על ידי הקונה. ואף שנתבהר בגמרא שעבד הוא קש לקרקע ובקרקע משיכה אינה קונה, מכל מקום בעבד משיכה קונה, לפי שסברה היא שמשיכה קונה בכל דבר המטלטל. ואף שמטלטלין התמעטו שאינם נקנים במשיכה מגזירת הכתוב, בעבד שאינו בכלל מטלטלין חוזרת הסברה שמשיכה קונה בו. ומה שעבד הוא קש לקרקע בא להוסיף קניינים בעבד ולא למעט את קנייני המטלטלין. כך מסביר הפני יהושע. מקשה הגמרא מדוע קניין זה לא נזכר בברייתא, בישלמה לתנא דידן מובן הדבר מדוע התנא במשנה לא שנה את הקניין משיכה בעבד כנעני, כמו שתרצה הגמרא לעיל, מילתא דאיתא במטלטלי לא קטני, דלייתא במטלטלי קטני, קניינים שישנם גם במטלטלין לא שנעם במשנה, ושנה רק את אילו שאינם קונים במטלטלין, ולכן התנא במשנה לא שנה קניין משיכה שקונה גם במטלטלין, אלא לתנא ברא, אלא לתנא ששנה את הברייתא. שעבד כנעני נקנה בחליפין, יש להקשות אם כן ניתנה שישנה בברייתא גם קניין משיכה שקונה בעבד כנעני, שהרי התנא הזה סובר שאף קניין הקונה במטלטלין צריך לשנותו בכלל קנייני עבד כנעני. תרץ את הגמרא כי קטני, התנא שנה בברייתא שעבד כנעני קונה גם בחליפין שהוא מילתא דאיתא בין במקרקעי ובין במטלטלי, דבר קניין שקונה בין בקרקע ובין במטלטלין, אבל קניין משיכה דבמטלטלי איתא במקרקעי ליתא, שקונה רק במטלטלין ולא בקרקעות, לא קטני, לא שנה התנא בברייתא. והטעם, שמאחר והזכיר בעבד כנעני קניינים של כסף, שטר וחזקה הקונים בקרקעות, שנה גם קניין חליפין, שאף קניין זה מועיל בקרקעות, אבל משיכה שאינה קונה בקרקעות, אין שייך לשנותה, אגב קנייני קרקע. ואף שגם משיכה קונה בעבד כנעני כשם שקונה במטלטלין, לא שנה התנא בברייתא מאחר ואין בחידוש. וגם אין לשנותה אגב קרקעות שהרי אינה נוהגת בקרקעות. אמנם קניין חליפין אף שפשוט הוא שמועיל גם בעבד כנעני כשם שמועיל במטלטלין ובקרקעות, שנה טענה את הקניין הזה, בברייתא, אגב קנייני קרקע שהוזכרו בו. מקשה הגמרא על דברי שמואל. לאיל ובו דברי שמואל שאמר כיצד עבד כנעני נקנה במשיכה, תקפו, הקונה משך את העבד בחוזקה ומחמת התקיפה בא העבד אצלו כנאו, אבל אם כראו הקונה לעבד ובא אצלו, לא כנאו. מקשה הגמרא וכיחך הדין שאם כראו הקונה לעבד ובא אצלו, לא, הוא לא כנאו, והתניא הראשונין הוא בברייתא לגבי קנייני מסירה ומשיכה בבהמה. מסכת בבא בתרא בדף עין ה' עמוד ב', כיצד בהמה נקנית במסירה, אחזה הקונה בתלפה, ברגלה של הבהמה, או שאחזה בשערה, כגון בשיער שבראש הסוס, או שאחז בעוקף שעליה, או בשליף שעליה, במסע שעליה, ובפרומביה שבפיה, ברסן שבפיה, ובזוק שבצברה, ובפעמון שבצברה, אם אחז באחד מאלו בציווי המוכר, אף שלא יזיזה ממקומה, כנאה, וכיצד בהמה נקנית בקניין משיכה, קורא לה הקונה שתבוא אליו, והיא באה מחמת קריאתו, או שהקישה שהיכה הקונה לבהמה במקל, ורצתה לפניו, רצה לפניו מכוח ההקעה, כיוון שהתחילה ללכת ועקרה יד ורגל, אף שהיא הכירה כלשהי נחשבת כמשיכה וכנאה לבהמה, שהרי היא נמשכת והולכת מכוח קריאתו או הקעתו. רבי אסי ואמרי לה רבי אחא אומר, אין די בכך שתעקור יד ורגל, אלא אינה נקנית עד שתהלך לפניו מלוא קומתה, שתהלך ותייצא ממקומה הקודם לגמרי. ואף שנחלקו מהו הקירה המועילה להיחשב כמשיכה, מכל מקום שניהם מודים שאם הבהמה הלכה מחמת קריאתו, הרי זו משיכה. ומברית הזו קשה על דברי שמואל שאמר שאם העבד בא אליו מחמת קריאתו, אין זה נחשב כמשיכה לקנותו בקריאה זו. רק נסביר את פירושו של התוספות ריד על החילוק בין דין משיכה במטלטלין ממשיכת בהמה, שבמטלטלין עיקר המשיכה היא שימשוך את החפץ ויביאנו אליו. אבל אם גלגל את החפץ ממנו ועלה, אף שירחיקו ממקומו מרחק רב לא קנה ואין זה נחשב משיכה. אבל משיכת בעלי חיים אינה כן, אלא עיקר משיכתן היא להניגה לפניו ולא שיביאם אצלו. וצריך שתעקור הבהמה ממקומה, ובכל אופן, שעקרה הבהמה ממקומה בין שהניגה לפניו בין שהביאה אצלו, הרי זו משיכה. אז אם כן מקשה הגמרא על דברי שמואל, שאמר שאם העבד בא אליו מחמת קריאתו, אין זה נחשב כמשיכה לקנותו בקריאה הזו, ובברייתא משמע שזה כן נחשב כמשיכה. מתרצת הגמרא שיש לחלק בין עבד לבהמה, אמרי אמרו בני הישיבה בתירוץ קושייה זו, בהמה כאשר קוראים לה והיא באה, מאחר שאין לה דעת, הדעת הדמרה אז לה. על דעת בעליה שקרה לה, היא הולכת ונחשב הדבר כאילו משכה ממש לקנותה. ואילו עבד כשקוראים לו והוא בא, דעת דנפשי כאזיל, על דעת עצמו הוא הולך. ואין זה נחשב שהקונה משכו, אלא שהעבד הולך מרצונו, ולפיכך אינו קונה את העבד בכך. מביאה הגמרא שיש אופן שעבד נקנה כאשר קוראים לו והוא בא. אמר רבה שעבד קטן שאין לו דעת, כי בהמה דמי. לעניין קניין משיכה דומה דינו לבהמה, שאם האדון קורא לו לשם קניין והוא בא אליו, נקנה בכך לעבד, כשם שבהמה נקנית כשקורא לה והיא באה, שאף עבד קטן מהלך לדעתו של זה הקורא לו, ואינו מהלך לדעת עצמו כעבד גדול. ועבד קטן פירושו שעדיין לא הגיע לעונת הפעוטות, ועדיין אין בו דעת ולא עושה דבר על דעת עצמו, ועונת הפעוטות הוא בין 6 ל-10 שנים, כל קטן לפי חריפות שכלו. והוא הזמן שבו יש לו דעה, ואם קנה ומחר מטלטלין חל קניינו. כך אומר היד רמה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת כיצד עבד נקנה בחזקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, כיצד עבד כנעני נקנה בחזקה. מבארת הברייתא אם העבד התיר לו לאדון שבא לקנותו את קשריו במנעלו, או שהעבד הוליך כאליו נשא את בגדיו של הלוקח והלך אחריו לבית המרחץ, או שהעבד הפשיטו או הרחיצו או שחו או גרדו או הלבישו או הנעלו, או יגביאו כל פעולות אילו כשעשה אותם העבד לאדון שבא לקנותו, כנאו הלוקח בכך שמאחר והשתבד בעבד שיעשה לו מלאכתו, קנה אותו בחזקה. כתב הברכי יוסף שדווקא להוליך קהיליו אחרי האדון נחשבת מלאכת עבדות לקנותו בה, אבל אם הוליך קהיליו לבית המרחץ ולא הלך אחר האדון, אין זו חזקה. והכלל בזה שכל מלאכה מיוחדת לעבודת עבד כנעני על ידי שעושה העבד לאדון עבודה זו, ניכרת בעלותו של האדון על עבדו, הרי זו חזקה ועבד נקנה בה. ודווקא כשהעבד עושה בגופו דברים כאין מה שאמרו בגמרא שהם דברים המיוחדים לעבודת עבד כנעני ואסורים לעבד עברי. כמו שדרשו בתורת כהני בספר ויקרא פרק חפהי, לא תעבוד בו עבודת עבד שלא יוליך קהילה ואחריו לבית המרחץ. אבל אם עשה העבד לאדון שער מלאכות כגון שתופר לרבו בגד, אין העבד נקנה בכך, שאין הלוקח משתמש בעבד אלא נהנה ממעשיו, והרי זה כאדם האוכל פירות קרקע, כדי לקנות את הקרקע שאין מועיל קניינו להיחשב כחזקה בקרקע. כך אומרים הרמב"ן, הריטב"א והר"ן. ואילו המגיד משנה בהלכות מכירה פרק ב' הלכה ב', כתב שלדעת הרמב״ם הסובר שאף באכילת פירות יש חזקה בקרקע, אם כן גם בשאר שימושים. ומלאכות שעושה עבד לרבו קונה הוא האדון בקניין חזקה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה עדיפה מקניין הגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום, אפילו ברשות המיוחדת למוכר לבדו, ואם עבד נקנה בחזקה, כל שכן שנקנה בהגבהה. שמאחר והגבהה קונה אפילו דברים שאין דרך להגביה אותם, שגם זה נכלל במה שאמרו שהגבהה קונה בכל מקום, אם כן אם חזקה קונה בעבד, אף שקניין זה נוהג רק בדברים שדרך העבד לעשות לרבו, כל שכן שהגבהה תקנה את העבד. כך אומר הרשב"א. וערך פירש שהגבהה קונה בכל מקום, הכוונה שקונים במטלטלין בין אם נתן את דמיהם ובין אם לא נתן את דמיהם. בחזקה אין קונים במטלטלין כלל, ולכן אם עבד נקנה בחזקה, כל שכן שיקנה בהגבהה שמועיל קניין זה אפילו במטלטלין. מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון, שואלת הגמרא, מה איכה אמר, מה פירוש דבריו? הרי אין מדובר כאן בקניין הגבהה, שבכל קניין הגבהה לוקח מגביה את החפץ כדי לקנותו, אבל כאן הלוקח לא יגביה לעבד, אלא העבד יגביה ללוקח ונקנה בקניין חזקה ללוקח שנשתעבד בו. כלומר, שכעת סוברת הגמרא שרבי שמעון בא לפרש את דברי תנא קמא, אבל זה שאלו, במה פירש את דבריו? הרי שני עניינים הם, הגבהת העבד לרב, הגבהת הרב לעבד. אומרת הגמרא, אמר רבא, שיש לפרש את הברייתא שנחלקו בתנא קמא ורבי שמעון. תנא קמא אמר שאם יגביהו הוא העבד לרבו ללוקח, כן הוא הלוקח בהגבהה זו בקניין חזקה. אולם אם יגביהו רבו לו שהלוקח יגביה את העבד, לא כן הוא. לפי שאין הגבהה קונה בעבדים, מפני שאין דרך להגביה בני אדם, אומר הרשב"ם. והמאירי כתב שהטעם בזה הוא, מפני שהדבר נראה כאילו האדון משמש את העבד. ולדבריהם לתנא קמא, רק הגבהה אינה קונה, אבל משיכה קונה. ואילו הרשב"א וראשונים נוספים כתבו שגם במשיכה נחלקו. וביארו הגר"א והמקנה שהטעם שלתנא קמא אין קונה הגבהה, והוא הדין משיכה, לפי שעבד הוקש לקרקע. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. ומאחר ולמדנו שעבדים נקנים בחזקה, נקנים הם גם בהגבהה שהיא קניין המועיל יותר, וכשם שאם יגביע העבד את הלוקח, נקנה לו העבד בחזקה, כך גם כשיגביע הלוקח את העבד, כנאו בהגבהה. מקשה הגמרא לדין שעבד נקנה בחזקה על ידי שמגביע את הלוקח. אשתא דאמרת עכשיו כשאמרת שיגביעו הוא העבד לרבו, כנאו הרב לעבד בחזקה, אלא מעתה שפחה כנענית תיקנה ללוקח להיות שלו בביאה, שהרי בכך היא מגביעה אותו. ולמדנו לעיל בדף י' עמוד ב' ששפחה כנענית אינה נקנית בביאה אלא רק בכסף שטר וחזקה כעבד. כמבואר שם ששפחה כנענית אין ביאתה מאכילתה בתרומה שאינה נקנית בה לאדון. תרץ את הגמרא, כי כאמרינן, אי מתי אמרנו שהגבהת העבד לאדון קונה? כאשר זה האדון נהנה בהגבהה זו. ואילו זה העבד מצטער בכך ונמצא שישתמש האדון בעבד וניכרת בעלותו עליו. ולפיכך הוא קונה אותו בחזקה, אבל אחר כאן כאשר הלוקח בעל השפחה זה נהנה וזה נהנה הוא. שניהם נהנים מכך, ואין זה נחשב שהלוקח משתעבד בה כדי לקנותה בחזקה. מוסיפה הגמרא להקשות באופן שאין השפחה נהנית. שואלת הגמרא, ואם בעלי השלו כדרכה שאינה נהנית מביאה זו, מה איקה למאמר, מדוע שלא תחשב ביאה זו כחזקה, ויקנה אותה בכך? משיבה הגמרא, אמר רב אחי ברעדה דמין אחה, ממקום ששמו אחה, מן לימלן דלו הנאה יתלעו לתרוויו, מי אומר לנו שאין הנאה לשניהם גם במעשה כזה, וכיוון שיש לומר שנהנית, אין זה יכול להיחשב כקניין חזקה לקנותה בו. ועוד טעם נוסף, משכבי אישה כתיב, לשון רבים ללמד על שני המשכבות שיש באישה, והקישה הכתוב, ישבה הכתוב ביה כדרכה לביה שלא כדרכה, ללמדנו שכשם שבביה כדרכה אינו קונה אותה לשפחה, אף בביה שלא כדרכה אינו קונה אותה. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה של קניית עבד בחזקה. רבי יהודה אינדואה, מארץ כוש המכונה בתרגום אינדואה, רבי יהודה אינדואה גר שאין לו יורשים אבא. לא היו לו ילדים, ומאחר וגרו ואין לו שאר קרובים, אין מי שירשנו. חלש נחלה רבי יהודה, אל מרזוטרה לשיו לבי, בא מרזוטרה לשאול בשלומו, חז ידתה כפלי אל מטובה. ראה שעולמו חזק עליו ויותר, כלומר שהוא גוסס ועומד למות, אמר לי מרזוטרה לעבדי, לעבדו של רבי יהודה, שלוף לי מסנאי והמתינו לביתה, חלוץ לי נעלי, ותביא את זה לביתי, וכוונתו של מרזוטרה הייתה שבשעה שימות רבי יהודה יהיה העבד עסוק במלאכתו ויקנה בכך את העבד בקניין חזקה. וחליצת המנהלים הוא מלאכה שהעבד נקנה בה. ואילו המאירי מפרש שהתכוון לקנותו במה שמוליך את נעליו לביתו. והר"ן פירש שביקש ממנו שיחלוץ מנעליו בכדי שעל ידי כך יהיה נחשב כמו מהפך בחררה, ויהיה אסור לאחר להחזיק בעבד. כי מאחר ולא היו לרבי יהודה גר יורשים שירשו, במותו ייצא העבד מרשותו ויהיה הפקר, וכל הקודם לקנותו מההפקר זכה בו. דנה הגמרא, מדוע היה צריך מרזוטרה למהר ולעשות קניין בעבד? היכא דאמרי, יש אומרים שגדול אבא, אותו העבד, היה גדול ויש לו יד לזכות בעצמו, ואם היה מרזוטרה ממתין מלזכות בו עד לאחר מיטת רבי יהודה, היה העבד קודם לו וזוכה בעצמו. ולפיכך נזהר מרזוטרה שהעבד יתחיל לשמשו קודם המיטה, ומיד כשימות רבי יהודה יהיה העבד עסוק בשימושו, והעבד לא יזכה בעצמו מההפקר, אלא זה רבי יהודה פירש למיטה, וזה מרזוטרה פירש באותה עת לחיים, כלומר שבו ברגע שמת רבי יהודה הגר, נכנס מרזוטרה בחיים תחתיו, ולא היה העבד בלא אדון אפילו רגע אחד כדי שיוכל לזכות בעצמו. ואיכא דאמרי, ויש אומרים שקטן אבא, קטן היה אותו עבד, ובכל זאת הזדרז מרזוטרה לזכות בו מחיים, ולא המתין עד לאחר מיטת רבי יהודה. מאחר ולדעתו אף עבד קטן זוכה בעצמו בשעת מיטת רבו הגר, וסבר כדברי חכמים ודלוקי אבא שאול שלדבריו, מכיוון והיה עבד קטן, לא היה צריך למהר מרזוטרה ולזכות בו קודם שימות רבי יהודה, וכפי שהתבהר להלן. בשתי הדעות הללו לא נחלקו במציאות בדבר ידוע אם העבד היה קטן או גדול, כי אם נאמר כן נמצא שאחד מהם משקר. אלא הדור שהיו לאחר מכן לא ידעו באיזה אופן היה המעשה הזה. והמחלוקת האם יש ללמוד ממעשה זה שאין הלכה כאבא שאול, או שהמדובר היה בעבד גדול, ואין ללמוד מכך שאין הלכה כאבא שאול. וכפי שהתבהר להלן, כך אומר הפני יהושע. מבארת הגמרא את מחלוקת חכמים ואבא שאול דתניא, שנינו בברייתא. מסכת גיטין דף למיטת עמוד א'. גר שמת ללא יורשין שנכסיו הפקרו וזבזו, בזזו ישראל את נכסיו, היו בהן בנכסי הגר עבדים, שבמיטת הגר נעשו הפקר. בין עבדים גדולים ובין עבדים קטנים, קנו העבדים את עצמן ונעשו בני חורין, ואין אחר יכול לזכות בהם. שאף עבד קטן זוכה בעצמו מן ההפקר ומשתחרר במיטת רבו. אבל אבא שאול אומר, עבדים גדולים קנו עצמם בני חורין לפי שהם יכולים לזכות בעצמם והשתחררו, אבל עבדים קטנים, כל המחזיק בהם לאחר מיטת הגר זכה בהן. שמכיוון שהם קטנים, אין הם יכולים לזכות בעצמם, ונותרו הפקר לכל. ולדעה שהעבד של רבי יהודה היה עבד קטן, יש להוכיח שלא סבר מרזוטרה כדברי אבא שאול, אלא כדברי חכמים. שאף עבד קטן זוכה בעצמו, ולכן מיהר מרזוטרה להשתמש בעבד עוד קודם מיטת הגר, כדי שמיד בשעת מיטתו יקום מרזוטרה תחתיו לחיים ויזכה בעבד. אמנם אם סבר מרזוטרה כאבא שאול, לא היה צריך למהר ולזכות בעבד, שגם אחר מות הגר עדיין העבד הפקר לכל וניתן לזכות בו. ולדעה שהעבד של רבי יהודה היה עבד גדול, אין ראיה שאין הלכה כאבא שאול, כי לדברי הכל עבד גדול זוכה בעצמו לאחר מיטת רבו, והיה צריך מרזוטרה להשתמש בו בעוד הגר בחיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והעבד קונה את עצמו מיד אדונו לצאת לחירות בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי מאיר. מבררת הגמרא את דבריו, מדברי רבי מאיר שאמר שהעבד יוצא לחירות בכסף על ידי אחרים, יש לדייק, בכסף על ידי אחרים אין. אכן הוא יוצא לחירות, אבל לא על ידי עצמו. אבל אין הוא יכול לתת כסף שלו ולהשתחרר בו, כי כל מה שקנה העבד קנה רבו. ואם נתנו לו מתנה או מצא מציאה, הכל שייך לרבו ואין לו כסף של עצמו. ולפיכך, כדי לשחררו, צריכים אחרים לתת לרבו כסף עבורו. מבררת הגמרא, באיזה אופן האמרו דברי רבי מאיר, במה יסקינן, באיזה מקרה אנחנו עוסקים שאחרים משחררים את העבד בחספם? הילי, מה אם נאמר שמדובר שמוסים כן שלא מדעתו של העבד? מכדי שמען עלי לרבי מאיר, מאחר ששמענו את דעתו של רבי מאיר, דאמר במסכת גיטין בדף י' עמוד ב', חוב הוא לעבד שייצא מיד רבו לחירות. יש לעבד חוב והפסד בכך שמקבל מרבו גט שחרור, מכיוון שבשחרורו נאסר בשפחה כנענית המותרת לעבדים, ואסורה לישראל. ואף שעל ידי השחרור מותר הוא לשאת בת חורין, מכל מקום נוח לו לעבד באישה מופקרת כשפחה, ולא באישה כשירה כבת חורין. כאמור במסכת גיטין בדף י' ג'. ואם היה רבו כהן, יש לעבד הפסד נוסף, שנאסר גם בתרומה, שכל עוד היה משועבד לאדונו, היה אוכל בתרומה, שעבד כנעני הוא קניין כספו של האדון. ונאמר בו, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. וכעת שמשתחרר, אסור הוא באכילת תרומה, כשאר ישראל. ותנינה, ושנינו במשנה במסכת גיטין בדף י' א' עמוד ב', זכין לאדם שלא בפניו, אפשר לזכות לאדם בלא ידיעתו, ואין חבין לו אלא בפניו, בידיעתו ובהסכמתו, כלומר שאין אפשרות לעשות פעולת קניין עבור אדם אחר, אלא אם זכות היא לו, ולא אם היא חובה לו. ואם כן, אין אחרים יכולים לתת כסף לאדון ולשחרר את העבד בלא הסכמתו, מאחר ושחרורו חוב הוא לו. אלא פשיטה, מבארת הגמרא פשיטה, שדברי רבי מאיר שמשתחרר בכסף על ידי אחרים נאמרו באופן שהם עושים כן מדעתו, ברצונו של העבד, והקמה שמלן, ובא רבי מאיר להשמיענו בכך, שעל ידי אחרים שישחררו בממונם אין יכולו להשתחרר, אבל על ידי עצמו בממון של עצמו לא, אין הוא יכול להשתחרר. על מה הרי שלדעתו אין קניין לעבד בלא רבו, אין אפשרות כלל שיהיה לעבד ממון שלו, שמה שיש לו כנאור רבו ממנו, ולכן אין הוא יכול להשתחרר בכסף על ידי עצמו. בקשה הגמרא מהסיפא, יח יהיה עם הסיפא, אם כך שמדובר כאן במשנתנו בשחרור הנעשה מדעתו של העבד, יהיה קשה, יח יתיישבו סוף דברי רבי מאיר, שהעבד משתחרר בשטר על ידי עצמו, שהוא מקבל את השטר, ויש לדייק מדבריו, שעל ידי עצמו אין, אכן הוא משתחרר, אבל על ידי אחרים שיקבלו עבורו את השטר מן האדון, לא, אין הוא משתחרר בקבלתם, והיא, אם מדובר במשנה שנתינת הכסף וקבלת השטר היו מדעתו של העבד ובהסכמתו, קשה, שכאשר השטר מתקבל על ידי אחרים, מה היא לא, מדוע לא ישתחרר העבד? הרי אמר להם שיקבלו את השטר עבורו, ולמה לא יועילו מעשיהם? ומסביר הריטב"א שעיקר כוונת הגמרא להקשות, שאם הרישא לגבי שחרור בכסף, הסיפא לגבי שחרור בשטר נאמרו באופן אחד, יהיה קשה או הרישא או הסיפא, שאם נפרש שמדובר שמשחררים את העבד לדעתו, אם כן קשה, מדוע בסיפא אמר רבי מאיר שאין העבד משתחרר על ידי אחרים בשטר? ואם נפרש שמדובר שהעבד משתחרר בעל כורחו, אם כן קשה, מדוע ברישא משתחרר בכסף על ידי אחרים? מנסה הגמרא לתרץ את דברי רבי מאיר, וכי תימא, ואם תאמר שבאמת מדובר בשחרור הנעשה מדעתו של העבד, ומהי על ידי עצמו האמור בשטר? אף על ידי עצמו, שלא רק אחרים יכולים לקבל את השטר לשחררו, אלא אף הוא עצמו יכול לקבל את השטר שחרור מרבו, ואקא משמלן, ומה שהזכיר רבי מאיר שמקבל את השטר אף על ידי עצמו בא ללמדנו את החידוש הזה, דגיתו וידו באים כאחד, הכוח לזכות במה שבידו, ונתינת הגטה משחררת אותו, חלים בבת אחת, כלומר, שאף שנתינת שטר קניין נעשית רק כאשר השטר עובר מרשות המוכר לרשות הקונה, וכאן הדבר אינו אפשרי מפני שקודם השחרור יד העבד כיד רבו ואין לו רשות כלל, מכל מקום, חידש רבי מאיר שמכיוון שאחר השחרור יהיה לעבד יד ורשות לעצמו, הרי שכבר עתה קודם השחרור יכול הוא לקבל את השטר בידו, והכוח לזכות בגט ושחרור העבד חלים בבת אחת. וביור הדין הזה, שמאחר ובגט שחרור של עבד אין העבד צריך לזכות בשטר, והראיה שאף בעל כורחו מקבל הוא את גיתו. ואם מדין שחייה והקנאה דנים כאן, כיצד אפשר שיזכה בעל כורחו, אלא שהתורה אמרה שבנתינת השטר ליד העבד הוא משתחרר, לפיכך נתינת השטר מועילה גם שבשעת נתינתו יהיה לעבד כוח לזכות בו. כך מסביר קצות החושן, ובביאור הסברה הזו הוסיף באמרי משה, שבשטר קניין אומרים שעל ידי מה שהקונה קדם וזכה בשטר נקנה לו החפץ. ואם כן קניין השטר חל זמן קצר קודם קניית החפץ, וממילא לא שייך בזה, באים כאחד. אבל בעבד אין כוונת התורה שהוא משתחרר מפני שהוא קונה את הגט, אלא הוא משתחרר מפני שבא הגט לרשותו. ובאותו רגע שהוא משתחרר, יש נתינת גט שחרור לרשותו. וכדי להשמיענו חידוש זה, אמר רבי מאיר שמשתחרר העבד בשטר על ידי עצמו, אבל הוא הדין שמשתחרר בשטר גם בקבלת אחרים. אבל דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, ולא תניא אחי, הרי שנינו שאין זו דעת רבי מאיר, דתניא. שנינו בברית העבד משתחרר בשטר על ידי עצמו כשמקבל את השטר בעצמו, ולא על ידי אחרים המקבלים את השטר עבורו, דברי רבי מאיר. וחוזרת שאלת הגמרא, שאם מדובר שהשטר ניתן מדעתו ומהסכמתו, מדוע אחרים אינם יכולים לקבל את שטרו? ואם מדובר שקבלת השטר הייתה שלא מדעתו, איך הוא משתחרר בכסף? הרי השחרור חוב הוא לא. מכוח הקושייה הזו מבאר אביי דברי רבי מאיר במשנה כך. אמר אביי, לעולם מדובר במשנה שהשחרור בכסף ובשטר נעשה שלא מדעתו של העבד, ולכן בשטר אינו משתחרר אלא על ידי עצמו ולא על ידי אחרים. כיוון שלדעת רבי מאיר חוב הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות, ואין האחרים יכולים לחוב לעבד שלא מדעתו. ומה ששנינו ברישא שהוא יוצא לחירות בכסף על ידי אחרים אף שלא מדעתו, שייני כסף, שונה כסף, משטר, הועיל וכאן נילי בעל כורחי. הועיל ואדון קונה את העבד בכסף בעל כוחו של העבד. לכן גם כשאדון משחרר את העבד, מקנה לי בעל כורחי. מקנה את העבד לעצמו ומשחררו בכסף אפילו בעל כוחו של העבד. שכשם שנכנס אצל אדונו בכסף אפילו בעל כוחו, כך יוצא ממנו בכסף, אפילו בעל כוחו, אומרים הרשב"א והר"ן. ואילו תוספות הראש והריטב"א פירשו, הועיל וקנה לי בעל כורחי, שאותם אחרים שנותנים את כסף פדיונו היו יכולים לקנותו מהאדון לעצמם בעל כוחו של העבד. לכן גם מקנה לי בעל כורחי. יכולים הם גם לשחררו או בעל כורחו. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, יחי, אם כך שכסף משחרר את העבד אפילו בעל כורחו מפני שאדון קונה אותו בו בעל כורחו, שטר נמי גם בשטר נאמר כך, שמאחר והוא נקנה לאדון בשטר בעל כורחו של העבד, גם אחרים יקבלו שטר עבורו אפילו בעל כורחו של העבד. ומדוע שנינו שקונה את עצמו בשטר רק על ידי עצמו? שהרי שנינו במשנה ששטר בכסף הם הקניינים שהעבד נקנה בהם, והעבד נקנה לאדונו אפילו בעל כורחו. תרץ את הגמרא, היי שטר הלכוד והי שטר הלכוד. שטר זה של הקניין שטר בפני עצמו הוא, ושטר זה של השחרור שטר בפני עצמו הוא. כלומר, ששני השטרות אינם שווים. שבזה נאמר לשון קנייה ובזה נאמר לשון שחרור. ואין לומר שאם שטר הקנייה קונה הוא בעל כורחו, אף שטר השחרור ישחררהו בעל כורחו. עכשיו הגמרא, חנמי, הרי גם בכסף ניתן לומר זאת, היי כספה לכוד והי כספה לכוד. זהו כסף בפני עצמו שבו נעשה הקניין, וזהו כסף בפני עצמו שבו נעשה השחרור. ואף אם כסף קניין מועיל בעל כורחו, אין מכאן ראיה שאף כסף הניתן לשם שחרור יועיל בעל כורחו. תרץ את הגמרא, טיבה, מי אחד הוא? המטבע האחד הוא בזה ובזה, ואין עיקר ההבדל בין מטבע ניתן לקניית העבד למטבע ניתן כדי לשחררו, ולכן כשם שמטבע מועיל לקנות את העבד בעל כורחו, כך מועיל המטבע לשחררו בעל כורחו. לעומת זאת, בשטר שנכתב בו נוסח של קנייה שונה הוא משטר שנכתב בו נוסח של שחרור, ואין ללמוד דיני השטרות זה מזה, ולכן אמר רבי מאיר שכסף שלא מדעתו מועיל על ידי אחרים, ואילו שטר שלא מדעתו אינו מועיל. רבא מתרץ את דברי רבי מאיר באופן אחר. רבא אמר שמדובר במשנה ששחרור העבד נעשה שלא מדעתו, והטעם שכסף מועיל בעל כוחו של העבד ושטר אינו מועיל אלא לדעתו, כי בשחרור הנעשה בכסף קבלת רבו גרמה לו, מה שרבו קיבל את הכסף מיד הנותנו לו היא שגרמה לו לעבד את השחרור, ואין האחרים שנותנים את הכסף משחררים את העבד. ומאחר והאדון המשחרר אינו שליח של העבד אלא מקבל את הכסף להנעת עצמו, והעבד יוצא מעיליו להיות בן חורין, לכן יכול לקבל את הכסף אפילו בעל כוחו של העבד. אבל בשחרור הנעשה בשטר, קבלת אחרים את השטר מיד האדון היא שגרמה לו לשחרור, וקבלתם מועילה רק מפני שהם זוכים עבור העבד ואין הם יכולים לזכות ללא דעתו בדבר שהוא חוב לו. כך מפרש רשי, וכן פירש בתוספות הראש שרבא לא סבר את החילוק של אביי, שכשם שקונה אותו אדון בכסף בעל כוחו, כך יוצא ממנו בעל כוחו, אלא מתרץ תירוץ אחר מדוע משתחרר בכסף אפילו שלא מדעתו. אילו הפורט יוסף מדייק מלשון הרן, שגם רבא מודה לדברי אביי שהטעם שלפי רבי מאיר העבד משתחרר בכסף שנותנים אחרים עבורו, מאחר וכסף קונה הוא בעל כוחו, אז ממילא גם משחררו בעל כוחו. ורבא בא לתרץ רק את הקושייה האחרונה, מדוע לא נאמר כן גם בשטר, שכשם שקונה הוא בעל כוחו, כך גם משחררו בעל כוחו, ומתרץ רבא שבשטר שקבלת אחרים גרמה לו, אין אומרים את הסברה שמאחר וקונה הוא בעל כוחו, משחררו בעל כוחו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה כסף משל אחרים. מבררת הגמרא את דברי חכמים, מדברי חכמים שהוא יוצא בכסף על ידי עצמו יש לדייק, בכסף על ידי עצמו אין, אכן הוא משתחרר, אבל על ידי אחרים שיתנו את הכסף עבורו לא, אין הוא משתחרר. מקשה הגמרא, מהי? מדוע אין נתינתה מועילה לשחררו? נעינה מגם אם נאמר שבמשנה מדובר דשלו מדעתו, נעשו הקניינים הללו, וכפי שהוכחנו בדעת רבי מאיר, אף על פי כן היה צריך להועיל נתינת כסף גם על ידי אחרים. כי מכדי שמענה לו, מאחר ושמענו לרבנן, דאמרי במסכת גיטין בדף י' עמוד ב', זכות הוא לעבד שייצא מתחת יד רבו לחירות, שהזכות של השחרור לחירות יותר גדולה ממה שמפסיד בכך שנאסר בשפחה כנענית, שבכך שמשתחרר נעשה דינו כיהודי גמור החייב בכל המצוות, ולא רק במצוות שהאישה חייבת בהם, הוא כפי שהיה מחויב קודם שחרורו, ואין העבד מפסיד בכך, שאחר שחרורו אין הוא אוכל ממזונות רבו, מאחר שאם ירצה האדון רשאי הוא שלא לזון את עבדו אפילו בעודו תחתיו. וכן מה שאחר שחרורו נפסל מלאכול בתרומה, אין זה נחשב כחוב לעבד, שהרי אם ירצה האדון אם קרן הוא בעל כוחו לישראל, וממילא יהיה העבד נפסל מן התרומה. כאמור במסכת גיטין בדף י"ג עמוד א'. ותנינה, שנינו במשנה, במסכת גיטין בדף י' עמוד ב', זכין לאדם שלא בפניו, שאפשר לזכות לאדם בלא ידיעתו, ואין חבין לו אלא בפניו, בידיעתו ובהסכמתו, ומאחר וזכות היא לא לצאת לחירות, מדוע לא יוכלו אחרים לשחררו בכסף שלא מדעתו? מנסה הגמרא לתרץ את דברי חכמים, וכי תימה, ואם תרצה לומר, מהי על ידי עצמו האמור במשנה, הכוונה היא, אף על ידי עצמו, אבל גם אחרים יכולים לשחררו שלא מדעתו, כיוון שהשחרור זכות הוא לא, ובכך שאמרו שיכול להשתחרר על ידי עצמו כמה שמלה נשמיעונו חכמים, דיש קניין לעבד בלא רבו, שאם ייתנו לעבד דבר על מנת שאין לרבו רשות בו, העבד קונה הוא לעצמו, ולכן ייתכן שיהיה לו ממון שיוכל להשתחרר בו. אם תרצה כך לתרץ את דברי חכמים, יחי, האם הסיפה, אם כך? אם תאמר כך שהכוונה ברישה שמשתחרר אף על ידי עצמו, קשה הסיפה של דבריהם, שאמרו בשטר על ידי אחרים, והמשמעות היא על ידי אחרים דווקא ולא על ידי עצמו. ותמוע, למה לא יוכל להשתחרר בקבלת עצמו והקיים אלן הרי מקובלנו, דגיתו וידו באין כאחד? הכוח לזכות בשטר שקיבל לידו ונתינת הגט, המשחרר את אותו חלים בבת אחת, שמאחר ובשעה שיקבל העבד את שטר השחרור ישתחרר וייצא מרשות רבו ותהיה לו רשות בפני עצמו, הרי שכבר עתה כאילו העבד מקבל את השטר בידו וברשותו ויכול העבד להשתחרר על ידי קבלת השטר. ומסביר רשי שמה שאמרו בגמרא דקיים אלן שגיתו וידו באין כאחד, שכן מעשים שבכל יום שהעבד מקבל את גיתו. ולמדו זאת מהגזירה שווה לה מאישה, מה אישה מקבלת גיתה, אף עבד מקבל גיתו. ובהכרח צריך לומר שאו הרישה או הסיפה הם בדווקא. ואין לומר ששניהם לא נשנו בדווקא, אלא ברישה אמרו חכמים בכסף אף על ידי עצמו, ובסיפה אמרו שמשתחרר בשטר אף על ידי אחרים. אי אפשר לומר כך, כי אם כן, היה תנא צריך לשנותם ביחד, או כפי שהתבאר בסמוך. ולכן מקשה עכשיו הגמרא, שמאחר ואמרנו שהרישה לא נשנתה בדווקא, אם כן הסיפה ששנינו בה שמשתחרר בשטר על ידי אחרים, בדווקא שנינו זאת, ואין משתחרר על ידי עצמו, ולכן אם המשנה כרבנן יהיה קשה, או הרישה או הסיפה. כך מסביר הריטב"א את קושיית הגמרא. מנסה הגמרא לקיים את התירוץ של דברי חכמים משתחרר בכסף אף על ידי עצמו, וכי תימא ואם תאמר שכשם שפירשנו את הרישה שבכסף על ידי עצמו, הכוונה אף על ידי עצמו, כך נפרש גם בסיפה, מה הביור בדברי חכמים שהעבד משתחרר בשטר על ידי אחרים, הכוונה היא אף על ידי אחרים, ויכול העבד לקבל את שטר השחרור בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים? והכה משמלן ומה שאמרו חכמים על ידי אחרים, ישמיעונו בזה דזכותו לעבד שייצא מיד רבו לחירות, ולכן יכולים גם אחרים לקבל עבורו שלא מדעתו, אבל גם הוא עצמו יכול לקבל את שטרו שגיתו וידו באים כאחד. אם תרצה לומר כך, יחי, אם כך הוא שבשטר על ידי אחרים הכוונה אף על ידי אחרים וכל שכן על ידי עצמו, וגם ברישה בכסף על ידי עצמו הכוונה אף על ידי עצמו וכל שכן על ידי אחרים, נערבינו ונתנינו, יכולנו לשנותם ביחד ולומר כך, בכסף ובשטר בין על ידי אחרים ובין על ידי עצמו, שכן כל האופנים מועילים, ולמה חילקה מתנה ואמר בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים. אלא מתרצת הגמרא, יש לבאר את המשנה כך, שחכמים אמרו רק בכסף על ידי אחרים, וביור דבריהם שבכסף הוא משתחרר בין על ידי אחרים, לפי שהם זוכים לו אף שלא מדעתו, מפני שזכותי לא לצאת לחירות, ובין על ידי עצמו שיש לו יד לעבד בלא רבו, ויתכן שיהיה לו ממון להשתחרר בו. ולדבריהם, כשם שבכסף משתחרר בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים, כך גם בשטר משתחרר בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים. שהרי מקובלנו שגיתו וידו באים כאחד, ומה ששנינו בהמשך בשטר על ידי אחרים, כלומר שהעבד משתחרר רק כשאחרים זוכים לו בשטר ולא על ידי עצמו, שאין אומרים גיתו וידו באים כאחד, אין זה המשך דברי חכמים. אלא חכמים אמרו רק בכסף על ידי עצמו. והתנא ששנה בשטר על ידי אחרים, רבי שמעון בן אלעזר הוא הסובר, שאין העבד משתחרר בשטר על ידי עצמו, מאחר ואין אומרים גיתו וידו באים כאחד. דתניא, כפי ששנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בשטר משתחרר העבד על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, שאין גיתו וידו באים כאחד, וכל שכן בכסף שמשתחרר רק על ידי אחרים, שלדעתו אין קניין לעבד בלא רבו, ואין לו כסף שיוכל להשתחרר בו לחירות. ובמשנה נאמרו שלוש מחלוקות בדבר. שלוש דעות החולקות בדין שחרור עבד כנעני, שלדברי רבי מאיר העבד משתחרר בכסף על ידי אחרים ואפילו שלא מדעתו, ולא על ידי עצמו שאין קניין לעבד בלא רבו. ובשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים שלא מדעתו שחוב הוא לו. ולדברי חכמים העבד משתחרר בכסף על ידי עצמו וכל שכן על ידי אחרים שזכותי לעבד לצאת מתחת יד רבו. וכן בשטר הוא יוצא בין על ידי עצמו שגיתו וידו באים כאחד, ובין על ידי אחרים כיוון שזכותי לו. ולדברי רבי שמעון בן אלעזר המובאים בסיפה שמשתחרר בשטר על ידי אחרים, כן הדין בין בכסף ובין בשטר שיוצא על ידי אחרים לפי שזכותי לעבד. אבל אינו יוצא על ידי עצמו כלל, לא בכסף מכיוון שאין קניין לעבד בלא רבו, ולא בשטר מכיוון שאין גיתו וידו באים כאחד. הוא אומר רש"י, ניתן היה לפרש שלחכמים אין עבד משתחרר בשטר על ידי עצמו, לפי שאין גיתו וידו באים כאחד, ואז המשנה הייתה מתפרשת ללא דברי רבי שמעון בן אלעזר. שאמרו חכמים בכסף על ידי עצמו וכל שכן על ידי אחרים, ובשטר על ידי אחרים בלבד. אלא שאם נאמר כך, אז התנא הסובר שגיתו וידו באים כאחד, שהיא הלכה מקובלת ונוהגים בה, יהיה רבי מאיר בלבד, ואין מסתבר לגמרא שההלכה נפסקה כתנא היחידי. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל רבי שמעון בן אלעזר אומר, שמה שלא העמידו את כל דברי חכמים במשנה כרבי שמעון בן אלעזר, ונאמר שלדעתו יוצא בכסף על ידי עצמו ועל ידי אחרים, ובשטר רק על ידי אחרים, הטעם הוא מפני שאמר רבי שמעון בן אלעזר בברייתא אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. והיינו שגם בכסף כך הוא, שיוצא רק על ידי אחרים. ומוסיפים התוספות, שאף אם אין גורסים בדבריו אף, שאז ניתן לומר שלדעתו יוצא בכסף על ידי עצמו, מכל מקום לא העמידו את דברי חכמים כמותו, מפני שלא היה תנא מכנהו בשם חכמים. שהרי דעה זו שאין גיתו וידו באים כאחד, דעת יחיד היא וחכמים חולקים עליה. נסכם את שלוש השיטות. בכסף משתחרר העבד על ידי עצמו, לשיטת חכמים לפי שיש קניין לעבד בלא רבו. ולפי רבי מאיר אינו משתחרר על ידי עצמו, לפי שאין קניין לעבד בלא רבו כלל. ולפי רבי שמעון בן אלעזר, אינו משתחרר על ידי עצמו לפי שאין קניין לעבד בלא רבו. בכסף על ידי אחרים שלא מדעתו וכל שכן דמידעתו, לפי רבי מאיר משתחרר כפי הטעם שנתבאר בדברי אביי ורבא. לפי חכמים משתחרר לפי שזכות היא לו לצאת מתחת יד רבו. ולפי רבי שמעון בן אלעזר גם כן לפי שזכות היא לו לצאת מתחת יד רבו. בכסף על ידי עצמו משתחרר לפי רבי מאיר לפי שגיתו וידו באים כאחד. וכן לפי חכמים משתחרר לפי שגיתו וידו באים כאחד. לפי רבי שמעון בן אלעזר אינו משתחרר שאין אומרים גיתו וידו באים כאחד. ובשטר על ידי אחרים, אם זה מדעתו מועיל לכולי אלמה, אבל אם זה שלא מדעתו, לפי רבי מאיר אינו משתחרר, כיוון שחוב הוא לא לצאת מתחת יד רבו. לחכמים הוא כן משתחרר לפי שזכות היא לא לצאת מתחת יד רבו. וכן לפי רבי שמעון בן אלעזר משתחרר לפי שזכות היא לא לצאת מתחת יד רבו. מבארת עכשיו הגמרא את טעמו של רבי שמעון בן אלעזר. אמר רבא, מה היא טעמה דרבי שמעון בן אלעזר האומר שאין גיתו וידו באים כאחד, ולכן אין העבד משתחרר בשטר אלא על ידי אחרים. גמר לה לה מאישה, למד בגזירה שווה לה לה, עבד הוא לומד מאישה. לגבי גט אישה נאמר וכתב לה ספר קריטות, ולגבי שפחה כתוב או חופשה לא ניתן לה. בעבד ושפחה דינם שווה ולומדים את דינם מאישה. מה אישה אינה מתגרשת עד שיוציא הבעל את הגט לרשות שאינה שלו, שנאמר ונתן בידה, כלומר שייתן את הגט בידה והיא אינה קנויה לו, וכשנתן את הגט בידה הוציאו מרשותו. אף עבד נמי, גם עבד אינו משתחרר עד שיוציא רבו את גט השחרור לרשות שאינה שלו. ואם נתן את השטר לידי העבד כשעדיין הוא עבדו וידו כיד רבו, לא ניתן השטר לרשות שאינה של האדון ואינו משתחרר בכך. ולכן סבר רבי שמעון בן אלעזר שאין מועיל שחרור בשטר אלא על ידי אחרים. ודעת חכמים היא שלומדים בגזירה שווה, מה אישה מתגרשת בשטר הנמסר לידה, אף עבד משתחרר על ידי גט הנמסר לידו. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רבי שמעון בן אלעזר. באי רבא הסתפק רבא לרבי שמעון בן אלעזר הסובר שעבד כנעני אינו משתחרר בשטר אלא אם כן אחרים יקבלו עבורו. עבד כנעני מהו שיעשה שליח כדי לקבל גיתו שטר שחרורו מיד רבו, שאף שהוא עצמו אינו יכול לקבל את השטר ואחרים מדעת עצמם יכולים לקבל עבורו, יש להסתפק מה יהיה הדין אם העבד מינה שליח שיקבל עבורו את הגט, האם יכול להשתחרר בו. והספק הוא האם נאמר כיוון דגמר לה לה מאישה, מכיוון שדיני העבד נלמדים בגזירה שווה מאישה, דיניו כדיני אישה, ולכן יהה כאישה שיכולה למנות שליח לקבל את גיתה. כאן נלמד מהפסוק ושלחה מביתו ודרשו חזה לקמן בדף מ' עמוד א' מלמד שהאישה עושה שליח, וכן הוא יכול למנות שליח. עוד אילמה או שמה יש לומר שרק אישה דאי מצי מקבלת גיטה, שליח נמי מצי משוויה. אישה שיכולה לקבל בעצמה את גיטה יכולה גם למנות שליח לקבל את גיטה, אבל עבד דאי הוא לא מקבל גיטי, שהוא עצמו אינו יכול לקבל את גיטו, לדברי רבי שמעון בן אלעזר, כי אין אומרים גיטו וידו באין כאחד. שליח נמי לא מצי משווי, גם אינו יכול למנות שליח לעשות כן, שעל מה שאינו יכול לעשותו אינו יכול גם למנות שליח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מהו, הרי למדנו בסוגיה שלכולי עלמא אחרים מקבלים גיתו של העבד מדעתו, וכל המחלוקת הם יכולים לקבל שלא מדעתו. ואם כן יש לשאול, מדוע לא יכול העבד לומר לאחר לקבל את גיתו בשליחותו? מה צורך לשליחות כאן? ומה הטעם שאם יאמר לאחר לקבלו לא יוכל לעשות זאת בשליחותו? תרצים התוספות שכוונת הגמרא היא שייתכן שכאשר מינה שליח ורוצה שהשליח יזכה עבורו את הגט בתורת שליחות, אינו יכול לזכות בגט, ורק אם אחרים זכו מעצמם בגט יכול העבד להשתחרר בו. וביירו הרשב"א והריטב"א שהנידון הוא דווקא במקום שהאדון אינו נותן את הגט לאחר כדי שיזכה בשטר עבור העבד, אלא נותן לו את השטר בתורת שליחות, שאמר לו שחה בשטר כמו שאמר לך העבד, ולפיכך אם אין העבד יכול לעשות שליח, לא יצא לחירות כלל אפילו הגיע הגט לידו, שהרי שליח זה לא זכה, לא שינו שליחו של האדון ולא של העבד. אומרת הגמרא בתר דבעי עדר פשטה, לאחר שהסתפק רבא, האם לדעתו של רבי שמעון בן אלעזר, עבד כנעני יכול למנות שליח לקבל את גיתו או לא, אז הכריע רבא את הספק שאכן למידים בגזירה שווה לה לה מאישה גם לעניין זה, ודין העבד כאישה, שכשם שהאישה יכולה למנות שליח לקבל את גיתה מבעלה, כך העבד יכול למנות שליח לקבל את שטר שחרורו מיד רבו. מקשה הגמרא מדברי רבא, ואלא דאמר רב הונא ברי דרב יהושע, מה שאומר רב הונא ברי דרב יהושע במסכת יומא בדף י"ט וכן במסכת נדרים בדף ל"ה, הני כהני שלוחי דרחמנא נינו, הכהנים העובדים בבית המקדש ומקריבים את קורבנות עם ישראל, שלוחי הקדוש ברוך הוא הם ולא שליחי ישראל מביאי הקורבן. והראיה לכך דאיסל כדאי תך שלוחי דידא נינו, אם תעלה על דעתך לומר שהם שלוחיהם של המביאים את הקורבנות, מי כמידי האם ישנו דבר כזה דאנן לא מצינן נבדינן, ואינו מצי עבדי, שאנו איננו יכולים לעשותו, כגון קבלת הולכת וזריקת אדם שפסולים בזרים, והם הכהנים יכולים לעשותו בשליחותנו? על כוחך שאינם אלא שלוחי הקדוש ברוך הוא להקריב את הקורבנות. ולפי דברי רבא שהעבד יכול למנות שליח לקבל גיתו, יש להקשות, ולא? וכי אי אפשר למנות שליח לדבר שהמשלח אינו יכול לעשותו? והאב דדי הוא לא מצי מקבל גיתי ושליח, מצי משווי. והרי העבד עצמו, אף שאינו יכול לקבל את הגט בעצמו מכל מקום, יכול הוא למנות אחרים לקבל את הגט בשליחותו. ואיך אמר אבונה בריידר אב יהושע שאין למנות שליח על פעולה שאין המשלח יכול לעשותה? אבל אומרת הגמרא, צריך לחלק בין המקרים, ולא היא. אין זה נכון שיש לדמות בין הדברים, לפי שחלוקים הם זה מזה. ישראל המביאים קורבנות לא שייך אינם שייכים בתורת קורבנות כלל, ולפיכך אין הכהנים יכולים להקריב את הקורבנות בשליחותם, כיוון שהם עצמם, הישראלים אינם כשרים להקריב. אבל עבד, אף שאינו יכול לקבל את הגט שלו בעצמו, שייך בגיטין, שיכול הוא לקבל גט שחרור של חברו, דתניה כפי ששנינו הברייתא, במסכת תמורה בדף חפי וכן במסכת גיטין בדף חף ג', נירין הדברים הדת נוטה לומר שהעבד מקבל גיטו של חברו העבד מיד רבו של חברו הרוצה לשחררו בכך, שבנתינת השטר לידיו הוציא האדון את השטר מרשותו ויכול העבד לקבל את השטר עבור חברו, אבל לא מקבל את שטר השחרור של חברו העבד מיד רבו שלו, דהיינו שאם יש אדון אחד לשני העבדים, עבד אחד לא יכול לקבל את שטר השחרור עבור העבד האחר, שכיוון שידו כיד רבו הרי שלא הוציא האדון את השטר מרשותו כלל, ואין חברו יכול להשתחרר על ידי שטר שלא יצא מרשות האדון. ובדין הזה הכל מודים, שכאן לא שייך לומר גיתו וידו באין כאחד, שהרי העבד שמקבל את גט השחרור הוא לא משתחרר בקבלה הזו של הגט. ומאחר ושייך שיהיה העבד שליח לקבל גט שחרור לחברו, יכול הוא גם למנות שליח שיקבל גט עבורו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת חכמים עבד משתחרר בנתינת כסף על ידי עצמו ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. שהעבד קיבל כסף זה מאחרים ולכן הכסף שלו ויכול להשתחרר בו. אבל אם העבד מצא כסף אינו יכול להשתחרר בו כי מה שקנה העבד קנה רבו. ורבי מאי חולק על כך וסובר שגם בכסף שבא לו מאחרים הרי הוא של רבו. דנה הגמרא במה נחלקו רבי מאיר וחכמים. נעימה באק המפליגי אולי נאמר שהם חולקים בדין זה דרבי מאיר סבר אין קניין לעבד בלא רבו. שכל דבר נקנה לעבד נקנה לאדונו, ואפילו ממון שקיבל מאחרים מתוך כוונה שממון זה יש שלו, הממון הזה נקנה לרבו, וכן אין קניין לאישה אפילו בממון שקיבלה מאחרים בלא בעלה, שכל דבר שנקנה לאישה נקנה לבעלה, ברבנן סברי יש קניין לעבד בלא רבו בממון שקיבל מאחרים, ואין הרב זוכה בממון הזה, וכן יש קניין לאישה בממון שיש לה מאחרים בלא בעלה, והרי הוא שלה, ולפיכך אמרו חכמים שייתכן שיהיה לעבד ממון להשתחרר בו ולרבי מאיר אין לו ממון כלל, שאף מה שקיבל מאחרים של רבו הוא. מביאה הגמרא שני אופנים אחרים בביור מחלוקת רבי מאיר וחכמים. אמר רבא אמר רב ששת אמר רבא בשמו של רב ששת יש לבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר. דכולי עלמא הכל מודים שאין קניין לעבד בלא רבו ואין קניין לאישה בלא בעלה. ואף אם יקנו להם אחרים ולא יתכוונו שממון זה יהיה של הרב או של הבעל אף על פי כן זוכים הם בו. ואחר במאי עסקינן, וכאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים, דאקנה לאחר מנה, אדם אחר יקנה לעבד 100 זוזים, ואמר לי, הרי אני מקנה לך את המנה על מנת שאין לרבך רשות בו וישאר מנה זה שלך. רבי מאיר סבר, כי אמר לי, קני, שכאשר אמר לו אותו אדם, קנה את המנה הזה, קני עבד וקני רבי, קנה העבד ומיד כשבא המנה ליד העבד, זכה בו רבו שהרי יד העבד כיד רבו, וכי אמר לי, וכאשר הוסיף ואמר לו שההקנאה הזו היא על מנת שלא יזכה הרב במנה, לא כלום כאמר לי. אין אמירה זו כלום לפי שאי אפשר שיהיה לעבד ממון בלא שיזכה בו רבו. והאדון קונה את המנה אפילו שהנותן הוסיף את התנאי הזה. והרב זוכה במתנה על אף שהנותן התנה שנותן לו את המתנה רק אם היא תהיה המתנה שייכת לעבד. שהרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה שמה שקנה עבד קנה רבו ותנאו בטל. כך מבארים הרמב"ן והרשב"א. ומאחר ואין לעבד ממון, אין אפשרות שיוכל לעבד להשתחרר בממונו מיד רבו. ואילו רבנן סברי, כיוון דאמר להמקנה לעבד שההקנאה היא על מנת שאין לרב רשות במנה, ההני להתנאי, הועיל תנאו שלא יזכה בו האדון והמנה נשאר של העבד ויכול הוא להשתחרר בו מיד רבו. אם כן מצינו, עבד כנעני שיוצא בכסף על ידי עצמו. ורבי אלעזר אמר שיש לבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר. כל קיאי גוונה. שכל שהיה באופן כזה שיקנו לעבד ממון על מנת שאין לרבו רשות בו דכולי עלמא לא פליגי בין רבי מאיר ובין חכמים מודיעים דקני עבד וקני רבי שקנה העבד ונקנה המנה לרבו לפי שידו כיד רבו ואין התנאי מועיל ואחר במאי עסקינן וכאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים שנחלקו בו כגון דאקני לאחר שאדם אחר יקנה לעבד מנה ואמר לה המקנה לעבד איני נותנו לך אלא על מנת שתייצא בו לחירות שתפדה בו את עצמך בלבד רבי מאיר סבר כי אמר לי קני כאשר אמר לו קנה את המנה הזה, קני עבד וקני רבי, מיד קנה העבד ונקנה המנה לרבו שיד העבד כיד רבו. וכי אמר לי כאשר הוסיף ואמר לו שהקנאה זו היא על מנת שלא יזכה הרב במנה, לא כלום כאמר לי. אין אמירה זו כלום. ולפיכך אין כלל אפשרות שיהיה לעבד ממון שלו שיוכל לפדות בו את עצמו. ורבנן סברי, חכמים חולקים וסוברים, שאין הרב זוכה ממנו במנה הזה, מאחר ולדידי נמי, הלא כמה קני לי, לעבד עצמו גם כן לא יקנה את הכסף הזה, דהלא אמר לי שהרי הוא לא אמר לו קנה את המנה לעצמך, אלא אמר לו קנה הוא על מנת שתייצא בו לחירות, ומאחר ואף לעבד אין קניין במנה לעשות בו כפי רצונו, אלא המנה יש שלו רק כדי שייצא בו לחירות, אין האדון זוכה במנה הזה ויכול העבד להשתחרר בו מיד רבו. והתנאי הזה עדיף מנותן מתנה לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו, כי שם, מאחר ונותן את המתנה לעבד, אמרה התורה שיזכה אדון במתנה ולא מועיל לתנאי. אבל בנותן מנה לעבד על מנת שייצא בו לחירות, מאחר ואין המנה נעשה שלו לעשות בו כרצונו, אלא רק לצאת בו לחירות, איך יזכה האדון במנה? והרי התורה זיקתה לו רק את מה שהעבד קנה, ומנה זה העבד לא קנאו. כך מסבירים הרשב"א ושיטה לא נודע למי. שואלת הגמרא סתירה בין דברי רבי מאיר וחכמים כאן לדבריהם במקום אחר. ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר ורמי דרבנן דרבנן. יש להקשות סתירה מדברי רבי מאיר כאן על דבריו במקום אחר, ומדברי חכמים כאן על דבריהם במקום אחר. שבמקום אחר נחלקו במחלוקת כאין זו, אבל דעותיהם הפוכות מהמבואר כאן. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת מעשר שני, אין אישה פודה מעשר שני מפירות שגדלו בשדה של בעלה. כך מבינה הגמרא בקושייתה שמדובר בברייתא שהאישה פודה מעשר שני שהופרש מפירות שגדלו בשדה של בעלה. למסקנה תעמיד הגמרא את הברייתא באופן אחר. אז נאמר בברייתא אין אישה פודה מעשר שני מפירות שגדלו בשדה של בעלה בלא להוסיף חומש. כלומר שאף אישה מצווה להוסיף חומש בשעה שפודה מעשר שני לפי ששווה דינה לדין בעלה שהוא בעל הפירות ובעלים שפודים את מעשרותיו שלו עצמו מוסיף חומש. ונסביר, מעשר שני מופרש מגידולי השנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית למחזור שנות השמיטה, ודינו לאחל בירושלים בתערה, וכאשר לא ניתן לעלותו, ניתן לפדותו על כסף, לעלות את הכסף לירושלים ולקנות בכסף מאכלים שונים ולאוכלם בתערה. ובדין פדיון מעשר שני נאמר שצריך לפדותם על מעות השווים חומש יותר משווי הפירות. ומכיוון שנאמר בפסוק מי מעשרו, דרשו שדווקא הפודה מעשר שני השייך לא מוסיף חומש, אבל הפודה מעשר שני של חברו אין מוסיף חומש, אלא מחלל על מעות כפי שווי הפירות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, אישה פודה מעשר שני בלא חומש, אינה צריכה להוסיף חומש מכיוון שאין המעשר שלה, כי דין תוספת חומש בפדיון מעשר שני נאמר רק בבעל הפירות הפודה את המעשר שני שלו. מבררת הגמרא באיזה אופן עוסקת הברייתא היחידה, מכיצד פדתה האישה את המעשר שני, אילה מה בזוזי דבעל ומעשר דבעל, אם נאמר שמדובר שהאישה פדתה מעשר של בעלה על כסף שלו, אם כן שליחות אי דבעל כעבדה. האישה היא שליחה של הבעל לבדות את המעשר שני שלו, אז מה טעמו של רבי מאיר שאינה מוסיפה חומש? הרי זה כאילו פדה הבעל בעצמו ומחויב הוא להוסיף חומש. ואלא צריך לומר שמדובר בזוזי דידה ומעשר דידי. פדתה האישה את המעשר של בעלה על כסף שלה, שיש לה בנכסי מלוק שלה, אותם נכסים שרשומים על שמה והבעל אוכל פירות, ואם כן קשה שבפדיון מעשר שני, איש אמר רחמנה. אמרה התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק למד א', אם גאול יגאל איש ממעשרו, שאיש מוסיף חומש על פדיונו, ולא אישה, היא אינה צריכה להוסיף חומש כשהיא פודה מעשר שני של בעלה, אלא הרי היא כאדם אחר הפודה מעשר שאינו שלו, שאינו מוסיף חומש. ומה טעמו של תנקמה שאמר שאף אישה צריכה להוסיף חומש בפדיון מעשר שני? אלא לב, כי אי גבנה, האם לא מדובר בברייתא באופן הבא? דאקני לאחר מנה, שאדם אחר יקנה לאישה מנה, ואמר לה, אני נותנו לך, על מנת שתפדי בו את המעשר. ובזה נחלקו תנקמה ורבי מאיר, אם הועיל התנאי הזה כדי שלא יקנה בעלה את המנה, ונמצא שהאישה פודה את המעשר שני של בעלה על מנה שלה. ואם כן, ואיפכה שמען עליהו. ושמענו בברייתא הזו, שסברת רבי מאיר וחכמים, בהפך ממה שביארנו בדבריהם לאל, שלדעת תנקמה אין מועיל לתנאי הזה, והבעל קונה את המנה, ולפיכך כשהיא פודה על מנה זה, הרי זה פדיון מעשר של הבעל על ממונו וצריכה להוסיף חומש, ולדעת רבי מאיר מועיל לתנאי ואין הבעל קונה את המנה, והרי היא פודה את פירות הבעל על ממונה ואינה מוסיפה חומש. נמצא שמברית הזו מבואר להפך ממה שביאר רבי אליעזר את המחלוקת לגבי הנותן מתנה לעבד, על מנת שיצא בו לחירות של דברי רבי מאיר. אין מועיל התנאי הזה ולחכמים התנאי מועיל. מביאה הגמרא שני תירוצים לסתירה הזו. אמר רבי איפוך, יש להפוך ולהחליף בברייתא את דברי תנקמה ודברי רבי מאיר בכדי שיתאימו דבריהם עם האמור לאל. ולדברי רבי מאיר, כשם שהעבד לא קנה את המנה, שנתנו לו על מנת שיצא בו לחירות, כך גם אין האישה קונה את המנה שנתנו לה על מנת שתבדה בו את המעשר. ומאחר וגם המנה וגם הפירות של הבעלם, והאישה פודה את המעשר בשליחותו, צריכה היא להוסיף חומש על דמי הפדיון. ולדעת חכמים, הועיל התנאי, והמנה של האישה הוא, ומאחר ופודה בו את פירות הבעל, אין היא צריכה להוסיף חומש. רבא אמר לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך ולהחליף בברייתא את דברי רבי מאיר בדברי תנא קמא. ואחא, במעשר דעתא מבית נשא עסקינן, כאן עוסקת הברייתא במעשר שירשה האישה מבית אביה. אישה שירשה ממון מבית אביה אחר נשואיה, יש לו דין נכסי מלוג שהם שלה, וקונים בממון זה קרקע והבעל אוכל פירות, וכן כאן, כשירשה פירות מבית אביה, מוכרים את הפירות וקונים בדמיהם קרקע, וגוף הקרקע שייך לאישה, והבעל אוכל פירות. ורבי מאיר שאמר שאינה צריכה להוסיף חומש לטעמי הולך לשיטתו, דאמר מעשר שני ממון הקדשו, והיינו ממונו של בעל הפירות. ששנינו במשנה לקמן בדף נ"ב עמוד ב', שהמקדש אישה במעשר שני לדברי רבי מאיר אין חלים הקידושים, וכמבואר בגמרא שהטעמו מפני שמעשר שני ממון גבוה הוא, ואין זה ממון של הבעל לקדש בו אישה, אלא שזיקתה לו התורה לאוכלו כאוכל משולחן גבוה. רבי יהודה חולק וסובר שמעשר שני הוא ממון הבעלים, אלא שיש מצווה עליהם לאוכלו בירושלים. אז אם כן, רבי מאיר שאמר שאינה צריכה להוסיף חומש בפדיון המעשר שני הולך לשיטתו, דאמר מעשר שני ממון הקדשו, ואין הוא ממונו של בעל הפירות ולא כאן אלי בעל, ואין הבעל קונהו, שאינו כשאר נכסים שהאישה יורשת מבית אביה, שתקנו חכמים שגוף הנכסים לאישה, והבעל אוכל פירות. אלא ממון הקדש זה הוא של האישה בלבד. ומה שמועילה ירושה בממון גבוה, בממון הקדש, שמאחר ולמדנו בתורת כהנים שיורש פודה מעשר שני, בהכרח שמדובר באופן כזה שנפל לו מעשר שני מבית אביו, ושייכת ירושה במעשר שני מגזירת הכתוב. אם נפלו לו בירושה פירות טבל, פשיטה שיכול להפריש מהם מעשר שני ולבדותו, כמו המקבל טבל במתנה שמפריש ממנו מעשר שני ופודהו. כך מסביר המנחת חינוך במצוות תפעין ג' וכשהיא פודה מעשר זה על מעותיו של הבעל, אינה צריכה להוסיף חומש, מפני שאין המעות של בעל הפירות. ורבנן שאמרו שהאישה צריכה להוסיף חומש לטעמי, הולכים לשיטתם, דאמרי, שהם סוברים מעשר שני ממון אדיוט ושייך לבעלה, וכשמת הבעלים ביתו יורשת את המעשר. וכאן אלי בעל, וקונה הוא הבעל ככל נכסי מלוק שהם קנויים לו לאכילת פירותיהם. ואיל כך, כשהיא פודה את המעשר על כספו של הבעל, שליחות עד הבעל כעבדה, עשתה אישה שליחותו של הבעל שפדתה את פירותיו על מעותיו, ועליה להוסיף חומש. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת קידושין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לרבי מאיר מועיל לשחרר עבד בלא דעתו רק בכסף ולא בשטר? שאלה שנייה, כיצד לחכמים מועיל שחרור עבד בכסף או בשטר על ידי עצמו או על ידי אחרים? שאלה שלישית, מה סובר רבי שמעון בן אלעזר בזה? שאלה רביעית, אם אין העבד יכול לעשות שליח לקבל גיתו, כיצד מועילה לו קבלת אחרים? שאלה חמישית, כיצד ייתכן שהעבד אינו יכול לשחרר עצמו בשטר, ובכל זאת יכול למנות שליח לכך? והשאלה האחרונה על דף חף ג', מה יסוד מחלוקת חכמים ורבי מאיר, האם יכול העבד לשחרר עצמו בכסף? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו היום בדפינו היומי, דף חף ג' במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעותה, שתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת תענית, פרק ב', משנה י', החותמת את הפרק. מלמד את המשנה הלכה נוספת בעניין גזירת סדרי תעניות, אומרת המשנה, אין בית דין גוזרים תענית על הציבור בראש חודש, בחנוכה ובפורים, ואם התחילו הציבור סדר של תעניות ואחר כך נמצא שאחד מימי התעניות חל בראש חודש בחנוכה ובפורים, אין מפסיקים את סדר התעניות אלא מתענים גם בימים אלו, דברי רבן גמליאל. אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל שאין מפסיקים את סדר התעניות, אם נמצא שאחד מימי התעניות פגע בראש חודש בחנוכה ובפורים, מודה היה שאין משלימים את התענית בימים הללו עד הערב, אלא אוכלים לפני שקיעת החמה וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת ומתענים בו, מפסיקים את התענית לפני שקיעת החמה מפני כבוד השבת כדי לא להיכנס לשבת כשהם רעבים. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת תענית, והולכים מחיל אל חיל, מתחילים ללמוד את המשנה הפותחת הפרק השלישי במסכת תענית. משנתנו מפרטת שתי צרות שיש להתענות עליהן, ומציינת את ההבדל שבין סדר התעניות על צרות האילו לסדר התעניות על עצירת גשמים. אומרת המשנה, סדר תעניות האילו האמור בפרק הראשון, שבתחילה מתענים יחידים, ואם לא נענו מתענים כל הציבור עד 13 תעניות, תחילה תעניות קלות, ולאחר מכן תעניות חמורות, נוהג דווקא ברביעייה ראשונה, בזמן הראוי לגשמים הראשונים של השנה, שאם עבר זמן זה ועדיין לא ירדו גשמים, מתענים לפי אותו סדר. אבל עניין צמחים ששנו, שנשתנו מגידולם הרגיל, כגון שתחת החיטה צמח חוח, הרי זו סכנה מיידית שהצלה ממנה אינה סובלת דיחוי, ולכן מטריעין בשופרות עליהם מיד בתעניות הראשונות שגוזרים על הציבור, ונוהג בהם כל חומר התעניות האחרונות של עצירת גשמים. וכן כשפסקו הגשמים בין גשם לגשם 40 יום, דהיינו שהגשם הראשון ירד בזמנו ועברו 40 יום ועדיין לא ירד גשם נוסף, מטריעין עליהם מיד בשופרות ומתענים על צרה זו מיד, מפני שהיא מכת בצורת, מחסור במזון. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ט באלול תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"ג, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גוף ובנאור מעלי וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי, כ' באלול תשפ"ג, ונלמד את דף כ"ד, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד. ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ושמחה וכל מילד מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.